התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה העניינים עומר?
מעולה, מה קורה משה?
אני בסדר גמור. אנחנו ממש עושים את ההקלטה הזאת אחרי ראש השנה, אז היו ככה ימים עמוסים ושונים קצת, אבל חוזרים לדבר על כדוסל ואין כיף יותר גדול מזה. ולפני שנתחיל עם הדירוג, ובאמת אנחנו ננתח כאן את דירוג ספורטס רבי לחלוטין, קודם כל נגיע לפינה הקבועה של שחקן אחד שלא שמים לב אליו מספיק, ונתחיל איתך עומר. זה יכול להיות שחקן שכן קשור לדירוג או לא קשור לדירוג, הכל מתקבל כאן.
כן, אז אני מתחפיבי הידועים, אולי חוץ מכדורסל ופיזיקה, זה לרמות את הפינה הזאת וקצת לשבור את הפיילוט. אז אני בחרתי את לורנזו בראון. לא שמים לב אליו מספיק במשחק ההכנה, אולי בגלל שהוא לא שיחק עוד אחד כזה עם מכבי תל אביב, והוא גם לא ישחק, נכון? הוא לא נרשם למשחק היום מול גלבוע גליל.
נכון.
וזו איזושהי בעיה, אני אפרסם מחר טור על משחקי ההכנה, על החשיבות שלהם ועל מה שאפשר ללמוד מהם, אבל בסופו של דבר אי אפשר להתעלם מהעובדה הבסיסית. הליגה כבר פה, עוד מעט. עונת היורוליג נמצאת בפתח. מכבי תל אביב לא פגשה עדיין את בעל הבית שלה. מכבי תל אביב עדיין לא שיחקה, לא התנסתה במשחק עם השחקן שאמור לקחת את הכל על הכתפיים שלו. לפחות ככה זה נראה. וזה אפשר לראות את זה לשני צדדים. אחד יגיד, אז היכולת שאנחנו רואים כרגע ממכבי תל אביב לא באמת משקפת, והיא לא מושא לדאגה בגלל הנסיבות המקלות ובראשן ההיעדרות של לורנזו בראון. ומצד שני, השני יגיד, חברים, התלהבתם שהרכבנו סגל מוקדם, אבל הראשון באוקטובר מגיע ולורנזו בראון עדיין לא שחק משחק אחד עם הקבוצה שלו. אז יש פה איזושהי בעייתיות, בוודאות יש פה איזשהו אתגר לעודד קטש, לחבר אותו מהר. דיברנו הרבה פעמים על החשיבות של עמדת הרכז בפילוסופיה הקטשית, והוא יהיה חייב לחבר את החלק הזה בפאזל ולחבר אותו מהר ובצורה איכותית.
לגמרי, והשחקן שאני בוחר זה שחקן שכן קשור במידה מסוימת לדירוג, או יותר נכון, לטעות שאני עשיתי לקראת הדירוג. אז למי שלא יודע, הדירוג בעצם נעשה על ידי איסוף תשובות בגוגל פורמס שנשלח לעשרות, אם לא יכול להיות שזה היה 100 אנשי כדורסל בערך, וענו על זה 54 אנשים, ולצערי כמו בכל פרויקט גדול כזה נופלות טעויות. אז שחקן אחד בטעות לא שמתי כאופציה בגוגל פורמס, וזה יעל מלמד מהפועל גליל עליון. אז כדי לנסות לפתור בצורה הכי יעילה שקיימת, שלחתי הודעה לכמה אנשים ועומר ביניהם, פשוט לראות איזה ציון הם היו נותנים ליעל מלמד, כדי לראות אם הוא היה נכנס לדירוג או לא. והתשובה היא שהוא כנראה לא היה נכנס לדירוג אם היינו עושים יותר אנשים שהיו עונים על זה. כמובן שלא רציתי לטרטר עוד אנשים אחרי שהפרויקט די נגמר וכולם באמת השקיעו מהזמן שלהם וענו, אבל זה היה קצת טעות שלי אפשר להגיד, אבל הוא כן היה כנראה מסיים במקום שמתקרב לאזור הכניסה ולא נכנס. אבל עכשיו הוא משחק, הוא שיחק בגביע הווינר יותר נכון, הוא כבר הודח עם הפועל גליל עליון מול הפועל חולון, אבל הוא באמת הציג יכולת נהדרת, אם זה מבחינת הכלייה ובעיקר מבחינת ההגנה. אז קצת חבל על הטעות שלי, ומצד שני אני לא רואה סיטואציה שהוא היה נכנס, הוא סיים מהאנשים המעטים שבחנתי עם ציון של 4.25, זה ממקם אותו ככה, זה היה ממקם אותו מקום 54, שזה מחוץ לדאוג של הטופ 50 שחקנים ישראלים בליגת העל, אבל כאן ראיתי את זה כהזדמנות טובה להתנצל. ועוד הסבר רגע לפני שבאמת נגיע לשחקנים עצמם שכן נכנסו לדאוג ולעוד שחקנים שלא נכנסו לדאוג, אז כן חתמו כמה שחקנים בליגת העל תוך כדי, אחרי שהדאוג בעצם נשלח לאנשים, מדובר בעודד ברנדווין ובאדם אריאל, אז עליהם כולם מי שרצה ענה ונתן ציון, ולפי זה הם נכנסו לחמישים הכללי. עוד משהו קטן אפשר להגיד, זה שטרוויס ווריק לדוגמה בהתחלה הוא כן היה בתוך הדאוג, ואז מן הסתם הוא סיים את דרכו בהפועל תל אביב, אז הוא הוצא מהדאוג, ככה שלא באמת בדקתי עם איזה ציון הוא היה מסיים, אבל זה פחות רלוונטי, כי הוא לא נחשב לשחקן בליגה כרגע. וזהו, נראה לי זאת הייתה קצת הקדמה כדי להעביר כמה דברים, ועכשיו אפשר להיכנס. אני לא אקריא את כל השמות שלא נכנסו, אבל נתחיל ממי שקיבלו 3.02, 3 ומעלה בממוצע. אני אריץ מהר את השמות, זה ממקום 71 בלי להחשיב את יעל מלמד, או 72 אם להחשיב אותו, ועד למקום 51. אז רון כהן מקום 71 עם 3.02, עידו הראל 3.06, תומר אגמון 3.11, אייל הראל 3.17, דניאל גואטה 3.20, יריב אמירם 3.42, יהונתן לוי 3.47, עמית ראובן 3.48, עידו דודי 3.51, הראל דדון 3.58, אילי דולינסקי 3.61, תומר פורט 3.83, בן אייזנאוט 3.85, שחר אמיר 3.875, עכשיו מגיעים לשמות עם דירוג ציון יותר גבוה, אפשר להגיד רון ציפר 4.10, יובל שניידרמן 4.11, גור לוי 4.19, מוריאל אוטטי 4.21, יעל מלמד כמובן 4.25, שלב לוגשי 4.33, ואז ממש שני שחקנים שהיו בערך 0.01 מלהיכנס לטופ 50, רועי פריצקי 4.48 ודורי סער 4.48. ולפני שנעבור על מקומות 41-50, אז רק נציין שמקום 50 הוא תומר לוינסון שכן נכנס לדוג עם 4.49. ואני אשאל אותך שאלה כזאת, אומר, האם יש אחד מהשמות לפחות אם לא יותר מאלה שלא נכנסו שלדעתך לא יודע אם חייב להיות בפנים, אבל שכן נניח היית מצפה שהוא כן יהיה בטופ 50?
אני חושב שבדירוגים האלה יש שאלה מאוד מאוד גדולה, במיוחד בקצה שלהם, כלומר באמת בתפר הזה של מי שנכנס ומי שלא נכנס, איך אנחנו מעריכים את באופן מילולי את הביטוי הזה של ראש לשואלים או זנב לעריות. יש בה, ועוד מעט ניגע בטופ היותר גבוה, אבל יש שחקנים שנכנסו לדירוג של שחקני קצה רוטציה בקבוצות ליגת העל, שחקנים שבאמת קשה להגיד שמשנים את המשחק באיזושהי צורה, שמשפיעים, שעושים דברים בליגת העל. ומהצד השני, ברשימת הלא נכנסו, אנחנו רואים את גור לוי, מונה נהדרת בעונה שעברה, ויובל שניידרמן, ורוי פריצקי, ודורי סער, עם קמפיינים נהדרים גם בעתודה, וגם ראינו אותם בעונה שעברה, חלקם בלאומית, חלקם אפילו בליגת העל, אפילו רון ציפר או בן אייזנארט באיזושהי צורה, ודולינסקי ואייל הראל בנוער, כלומר המון המון שחקנים, שאנחנו ראינו את היכולת הגבוהה שלהם בקבוצות קטנות ובקבוצות פחות נחשבות, שלא מקבלים את הקרדיט על חשבון שחקנים, ואם אני אעשה שנייה ספוילר לעשירייה הבאה, עודד ברנדווין לדוגמה, בנייה שרור, שחקנים שקשה להגיד שיש להם איזשהו אימפקט על המשחק של הקבוצה שלהם, גם עם הקבוצה שלהם בליגת העל. ואני חושב, אני שנייה רוצה לחבר את זה לדיון קצת יותר גדול, שניסינו להעריך את הכוח של נבחרת ישראל באליפות אירופה, השתמשנו הרבה פעמים בטיעון שיש לנו שחקני יורליג, תמיר בלט ויובל זוסמן, וכמובן כל השחקנים של מקבי, ושיש לנו שחקן NBA, ושיש לנו שחקנים בליגות הגדולות באירופה, ולפעמים לפעמים חטאנו בלא להבין את ההבדל ששם הקבוצה, עם כמה שהיא מרשימה וטובה, הרבה פעמים לא אומרת הרבה, כי מדובר בשחקנים לרוב שוליים, בשחקני רול פליירס וכולי. אני חושב שאפשר לראות על סף הדירוג הזה, באמצעות השחקנים שלא נכנסו ואלו שכן נכנסו, בדיוק בדיוק את ההבדל הזה, ושלפחות מבין המדרגים, יש נטייה להעריך את שם הקבוצה שבה משחק השחקן. זה שחקנים סופר מוכשרים וסופר טובים, שנמצאים בליגה הלאומית, לא נכנסו לדירוג כי הם בליגה יותר נמוכה ובקבוצה פחות נחשבת. זה מאוד מעניין לדעתי.
לגמרי, ומבחינתי אולי שם אחד שאני אומר שהוא חייב להיות בטופ 50 על חשבון אולי אפילו כמה שחקנים, זה אחד השמות שציינת, גור לוי. לדעתי זה השם היחיד מבין השמות שלא נכנסו שנתתי לו ציון 6, לשאר 5 ומטה, ובזמן שלכמה שמות בטופ 50 נתתי 5. לדעתי גור לוי זה שחקן שעשה מספיק, בין אם זה נבחרת העתודה בקיץ שעבר, למרות שזה היה רק טורניר צ'לנג'ר ולא אליפות אירופה, ובין אם במיוחד בעונה האחרונה עם קריית אתא ועליית הליגה ותואר שחקן תגלית העונה בליגה הלאומית, אז אני כן חשבתי שמגיע לו מקום. יש כמה שמות שאפשר להתווכח, רון ציפר כמובן יש לו את הפוטנציאל להיות טופ 50 ובמקום יפה שם, אם דברים יתחברו לו, שחר אמיר גם שחקן שיכול לתרום, יובל שניידרמן, אם מוריאל לוטטי יקבל הזדמנות, אולי הוא, שלב לוגשי, ובעיקר עוד שם שכן יש לו את הפוטנציאל, רועי פריצקי, דורי סער וכאמור יעל מלמד, אבל אלה לא שמות שאני אומר שכן, הוא היה חייב להיות שם במקום מישהו אחר, וגור לוי זה כן שם שהייתי אומר. ועכשיו באמת ניגע במקומות 50 עד 41, אז כמו שאמרתי, תומר לוינסון, מעירוני נס ציונה, מקום 50 עם ציון של 4.49. אני אמשיך להקריא, אופק אביטל 4.56, ניב למפרט 4.56, כאמור הם חולקים את מקומות 48 ו-49 בהתאמה, למפרט עם 0.00 משהו יותר גבוה בערך, אז הוא מקום 48, הראל רינסקי 4.59 במקום 47, עודד ברנדווין מקום 46, 4.65, בנייה סרור מקום 45, 4.74, עכשיו יש קפיצה גדולה בציון, עמית אהרוני 4.98 במקום 44, לוטן אמסלם שממש עכשיו עובר בהשאלה להפועל גליל עליון, מהפועל תל אביב במקום ה-43 עם ציון של 5.04, נטע סגל 5.13 במקום ה-42, ורז אדם מקום 41 עם 5.19. אז זה באמת מקומות 41 עד 50, והפעם השאלה שלי תהיה כזאת, האם יש כאן אולי משהו ששחקן שלדעתך היה צריך להיות גבוה יותר, או לחילופין, וכבר התחלת קצת לדבר על זה, שחקן שלדעתך בכלל היה צריך לסיים מחוץ לדירוג, ואחרי זה אני אגיד את דעתי.
כן, אז כמו שהתחלתי להגיד, אני אתחיל מהחלק התחתון של הסירייה הזאת, יש פה מצד אחד, כמו שאמרתי, שחקנים שנמצאים במקומות זניחים, בקבוצות שלהם, ובעיניי בניה סרור ועודד ברנדווין הם הדוגמאות המושלמות לכך, ויכול להיות שכמו שאתה אומר, גור לוי, אולי אפילו יובל שניידרמן, היו יכולים לתפוס את המקום שלהם, ויש גם שחקנים שלא תופסים מקום, שמכירים אותם בעיקר מהקמפיינים בנוער ובעתודה, דוגמת הראל רינסקי וניב למפרט, שאני לא חושב שאפשר להסכים שלרינסקי לצורך העניין, היה קמפיין בוודאות יותר טוב, שהוא שחקן יותר טוב מגור לוי, או שהיה לו קמפיין יותר טוב מפריצקי, וכולי, קנה לו למפרט. אני חושב שאפשר להתווכח על המיקום שלהם ועל הדירוגים הפנימיים שם. מישהו שדי חרה לי שראיתי אותו במקום יחסית נמוך, אני בוודאות דירקתי אותו יותר גבוה, אבל באופן כללי אני מעריך אותו יותר מזה, וזה נטע סגל. אני חושב שיש הרבה שלא מעריכים את מה שנטע סגל עשה בבאר שבע בשנתיים האחרונות, באמת משהו יוצא דופן, איזה תהליך התבגרות, תהליך של גם שיפור מקצועי אמיתי, אם זה אחוזים וקבלת החלטות וניהול משחק והכל, אבל משהו שבאמת באמת משפיע על המשחק ובאמת באמת משפר את הפועל באר שבע, ולראות אותו, אני ציפיתי לראות אותו קצת יותר גבוה. אני חושב שחוץ מזה באמת הסירייה הזאת מכובדת לגמרי ובנויה היטב.
חד משמעית, אני גם מסכים שנטע סגל זה השחקן הכי טוב ברשימה הזאת, למרות שהוא סיים מתחת לרז אדם, לפחות ממה שנטע סגל הוכיח עד עכשיו, ושוב, זה שחקן שאני לדוגמה נתתי לו 6, כמו שנתתי לשחקנים אחרים שהם פחות טובים 6, פשוט כי לא הרגשתי שהם לא מספיק טובים שהם צריכים להיות שווים 5, או שהם ממש מדהימים שהם צריכים להיות 7, אז בגלל זה טוב שיש רשימה ארוכה של מדרגים, וככה זה באמת מאזן את זה. אז לדעתי, עודד ברנדווין היה אפשר לדוגמה לחיות עם סיטואציה שהוא היה מחוץ לרשימה, וכאן אפשר לציין, כמו שאמרתי מקודם, תנאי המעבדה בדירוג של ברנדווין, אפשר להגיד, היו די שונים, ממש בהודעת וואטסאפ, קיבלתי תשובה מאחד עד 10, יכול להיות שבהודעת וואטסאפ, בניגוד לפורמס, מישהו לא אומר את מה שהוא חושב, ולהפך, אולי מישהו בדירוג פורמס דווקא נותן דירוג יותר גבוה, ככה שאי אפשר באמת לעולם לדעת מה היה קורה אם, אז זה בהחלט מעניין. אני כן הייתי רוצה לראות לדוגמה את הראל רינסקי מעליו, אני חושב שמה שרינסקי עשה עם נבחרת העתודה זה מספיק כדי לעבור את ברנדווין. מעבר לזה, לדעתי זה לגיטימי שניב למפרט בפנים, למרות הפציעה שלו, הדברים שהוא עשה בנוער באמת מאוד מרשימים, וטוב לראות אותו כן בטופ 50, גם שמחתי בשבילו באופן אישי, אבל חוץ מזה אני חושב שאין כל כך הרבה על מה להרחיב כאן. אני אולי באופן אישי כן חושב שעמית אהרוני למשל היה צריך להיות מעל אותן אמסלם ולא מתחתיו, ואולי אפילו בניה סרור מעל לוטן אמסלם, אבל חוץ מזה אין לי עוד הערות, ואפשר לעבור למקומות 40 עד 31. אז נתחיל עם 40, קרם אשור עם ציון ממוצע של 5.33, מקום 39, מירון רואינה עם 5.44, מקום 38, עמית גרשון עם 5.47, מקום 37, נועם אביבי עם 5.48, מקום 36, עמית זיס עם 5.52, מקום 35, איתי מוסקוביץ' עם ציון ממוצע של 5.54, מקום 34, ליאור קררה עם 5.61, 33, זה צוף בן משה עם 5.67, 32, אור קורנליוס עם 5.69, ואיגור קולשוב במקום ה-31, עם 5.78. אז אני אלך על אותה שאלה, האם פחות או יותר האם לדעתך יש מישהו שאולי היה צריך להיות כאן מדורג יותר גבוה או יותר נמוך?
אני חושב שהדירוג פה הוא מעניין, יש פה הרבה שאלות. איתי מושקוביץ' לצורך העניין, אני לא בטוח שהדירוג הזה משקף את הרמה שלו ביחס לאחרים, הוא בוודאות גם לא משקף את הפוטנציאל שלו, כי בפוטנציאל שלו הוא בטופ לגמרי של הרשימה הזאת, אבל אם נדבר רק על היכולת העכשווית, שזה מה שהדירוג הזה ניסה למדוד פחות או יותר, אז איתי מושקוביץ' לדעתי מדורג קצת גבוה מדי, על חשבון לדוגמה, עמית גרשון שהעונה האחרונה בהפועל ירושלים קצת עשתה לו עוול, וקצת אולי גרמה לנו לשכוח את היכולות שיש לשחקן הזה להציע. אני חושב שגם קולשוב קצת מדורג גבוה מדי, לצורך העניין במשחקים האחרונים אנחנו רואים את סוף בן משה משחק, באמת 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 נהדר, ואגב משחקים אחרונים, אני די בטוח שאם הדירוג הזה היה מתבצע אחרי משחק 27 הנקודות של אור קורנליוס, קורנליוס היה קופץ עשירייה די בקלות, כי קצת מבינים מה סט היכולות של השחקן ואיזה שיפור הוא עבר, אבל זה איזשהו דרג מאוד מאוד מעניין של שחקנים, גם קררה שאנחנו מבינים את התרומה שלו לנס ציונה, דרך אגב לא רק המקצועית, שמדורג באופן יחסית די גבוה. לדרג בתוך העשירייה הזאת זה דבר מאוד מאוד קשה, אני חושב שסך הכל הרוב פה מתאימים לעשירייה, כמו שאמרתי, יכול להיות שמושקוביץ' אולי לא שייך, אולי גם קארם אשור, קורנליוס היה יכול לעבור למעלה, אבל סך הכל העשירייה הזאת מתאימה, ולדרג בתוך העשירייה הזאת זה באמת כבר עבודה קשה, אז אני חושב שהדירוג הזה איכשהו די רנדומלי בתוך העשירייה הזאת, וזה בקלות היה יכול להיות גם שונה, אבל העיקר זה בעצם ההרכב שלה, והוא נראה לי די מדויק.
נכון, ואני חושב שכמוך, שקולשוב מדורג מאוד גבוה, בטח מבחינת הציון הממוצע ביחס לקורנליוס וצוף בן משה, אני חושב שהרבה אנשים בונים על הפוטנציאל של קולשוב, אבל עוד לא ראינו את זה מתממש לגמרי או אפילו קרוב לכך. עמית גרשון גם לדעתי, כמו שאמרת, מדורג קצת נמוך מדי, זה שחקן שאולי לשנייה שקלתי לתת 7, בסוף נתתי 6, אבל זה כן אחד ששקלתי, גם עמית זיס זה אולי שחקן שבסיטואציה מסוימת אפשר לשקול לתת 7, ובעיקר קורנליוס וצוף בן משה שלא נתתי להם 7, גם להם נתתי 6, לדעתי לכל שחקן ברשימה הזאת ממש נתתי 6, אבל הם היו קרובים לזה, וכמו שאמרת, כיום קורנליוס היה מקבל דירוג הרבה יותר גבוה כנראה, אבל זה גם גביע ווינר, וצריך לראות איך תהיה הדינמיקה במהלך העונה, בגלל זה הדירוג הזה גם נעשה לפני העונה, ובעוד שנה מעכשיו יהיה מספיק משחקים אחרים כדי לדעת איפה השחקן צריך להיות בדירוג חדש, אבל חד משמעית השחקן היה קופץ לפחות כמה מקומות בדירוג, כמו צוף בן משה שהיה אומנם קופץ פחות, אבל גם בעצמו כנראה קופץ לעשירייה הבאה, ועכשיו באמת נגיע לעשירייה הבאה, וכאן יש הרבה שחקנים שהם כבר שמות גדולים שעשו דברים בכדורסל הישראלי, אגב גם בעשירייה האחרונה כן היו שמות כאלה כמו קארם משהו לדוגמה, אבל כאן זה באמת מתחיל להיות מוחשי יותר, ומצד שני יש כמה שמות צעירים שאפשר להגיד שזה די שנוי במחלוקת אם הם צריכים להיות שם או לא, אז באמת נתחיל, מקום 30 יותם חנוכי עם 5.81, מקום 29 גלעד לוי עם 5.81 גם כן, מקום 28 יאיר קרביץ 5.85, מקום 27 סנדי כהן 5.87, מקום 26 וויל ריימן עם 5.88, מקום 25 ספנסר וייס 5.91, מקום 24 בן קאוטר 5.98, מקום 23 גיל בני 5.98, מקום 22 איתי סגב 6.01, ומקום 21 חואקין שוחמן 6.09, אז אני רוצה לשמוע את דעתך על הדירוג, כי פה לדעתי יש הרבה נושאים שהם במחלוקת.
כן, אני חושב שהנושא הראשון הוא מאוד 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 ברור, והוא ניצב לו בגובה רב במקום ה-29, וזה כמובן גלעד לוי. תראה, זאת שאלה, זה באמת משהו מעניין. בסופו של דבר צריך להבין את העניין. גלעד לוי זה שחקן ש... ודיברנו על זה גם בסיכום קמפיין העתודה. שבפוטנציאל שלו, וציינתי על זה בטוויטר באיזשהו שלב, הוא יכול להיות לצורך העניין טוורס, והוא יכול להיות לצורך העניין רוברט רוטברט. זה סוג של שחקן שבא לכדורסל כי הוא גבוה. לא בגלל זיק הכישרון שהתגלה בו בגיל צעיר. אין שום בעיה עם זה שהוא בא כי הוא גבוה. אבל זה אומר שעד כמה, עד כמה הקריירה, המקומות שהוא יהיה בהם בקריירה יוכלו לשלב אותו. עד כמה הוא יצליח לסגל לעצמו כישרון, סתגלנות, כל מיני תכונות ששחקן בממדים פיזיים שכאלה, חייב, חייב, חייב לסגל לעצמו. כל הדברים האלה עדיין נמצאים בסימן שאלה. והם נמצאים בסימן שאלה כי גלעד לוי לא שיחק כדורסל קבוצות מקצועני, פחות או יותר אף פעם. פחות או יותר אף פעם. הוא בגיל 16 היה מאוד נחמד וראו בו המון פוטנציאל. הוא עזב לספרד, אף אחד לא ראה אותו, אף אחד לא שמע ממנו. חזר לנבחרת העתודה, באמת נראה טוב ומרשים. אבל מפה ועד לטעון שיש לו איזשהו קייס בכדורסל קבוצות, כרגע ברמת ליגת העל, נראה לי לא קשור בכלל, בכלל, בכלל. אני חושב שיש פה איזושהי הערכת יתר גסה מאוד בהקשר של גלעד לוי, בלי קשר לפוטנציאל שלו, כי הפוטנציאל שלו הוא במקום הראשון. כי שחקן 2-20 יכול לעשות פה דברים הזויים. אבל כרגע ברור לכולם שאין לו שום קייס מול כמעט אף אחד מהאנשים פה. אני חושב שהסוגיה הבאה נמצאת ממש מקום אחד מתחתיו, יותם חנוכי. כיוון שיותם חנוכי, הוורסטילי, הפיזי, שיודע לקלוע ויודע לעשות ולתת ריבאונדים ויודע לשחק בתוך הצבע, האם הוא צריך להיות מדורג פחות מבן קרטר וגיל בני? זו שאלה באמת אמיתית. כנ"ל וויל ריימן או סנדי כהן, שחקנים שאנחנו באמת יודעים שמאוד מאוד משפיעים על הקבוצות שלהם. ריימן היה קרוב להיות פה הישראלי מאוד מוביל, מתאזרח השנה אם יש פרס כזה. כנ"ל יותם חנוכי מן הסתם, וכמובן שסנדי כהן, ואני לא בטוח שמגיע לגיל בני ולבן קרטר, עם כל הכבוד להם, כן, להיות מדורגים גבוה יותר מהם. אני חושב שעוד שתי נקודות מעניינות נמצאות בשתי המקומות הראשונים של הסירייה הזאת. איתי סגל שלדעתי מדורג הרבה הרבה יותר נמוך ממה שהוא צריך להיות מדורג. אנשים שוכחים שמדובר באחד מהגבוהים היחידים, אולי חוץ מרומן סורקין, שמסוגל לתת תפוקה יציבה באירופה בגלל היכולות ההגנתיות שלו. מדובר בסנטר מאוד 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 נייד, שעל היכולות התקפיות שלו אין אף אחד שחולק. אין אף אחד שחולק על העובדה שהוא לוקה בחסר בהתקפה. בסופו של דבר, ברמה האירופית, זה נכס גדול מאוד לכל קבוצה, כי הוא רלוונטי לדקות משחק אירופאיות. וזה מאוד מאוד מעניין. ולעומת זאת, חואקין שוחמן, שכן לדעתי מדורג קצת יותר מדי גבוה. שוב, על חשבון שחקנים שבאמת באמת מאוד מאוד משמעותיים לקבוצות שלהם. אז הסירייה מאוד מאוד מעניינת יש בסירייה השנייה עם המון המון סימני שאלה. אני חושב שלעומת הסירייה הקודמת שבה אמרתי שהדירוג הפנימי יכל להיות רנדומלי לגמרי, פה יש איזושהי הפרדה ברורה מאוד בעיניי מה למעלה ומה למטה. אני חושב שהיא מבולגנת פה והיא לא צריכה להיות ככה, אבל בתוך הסירייה הזאת אפשר לפרק את זה בקלות לשחקנים היותר טובים והפחות טובים. אני חושב
אני אחלק את זה לכמה נקודות, וקודם כל לזה של גלעד לוי ואותם חנוכי, אני לחלוטין מסכים איתך שהם גבוהים, מדואגים יותר גבוה משחקנים אחרים לצורך העניין, שראינו רק בעשייה הקודמת, אם זה אור קורנליוס, צוף בן משה, ועוד. ובנוסף, כאן חשוב לציין שאם אני לדוגמה נתתי לכל אחד מהשניים, גלעד לוי ויותם חנוכי, ציון ממוצע של 6, ועל אף שזה משהו נמוך יותר ושנתתי לשחקנים אחרים, זה עדיין מעל הממוצע. אז זה סופר מעניין, כלומר כשאתם שומעים שחקן שעשה 5 נקודה משהו, כנראה שתצטרכו יותר לקחת את זה בראש לכיוון שהשחקן הזה הוא ציון 6 לצורך העניין, ואותו דבר תקף על איתי סגב, אפילו עם ה-6.01, זה שחקן שהוא יותר דווקא נושק לכיוון של 7, כי יש כל מיני הזיות, בעיקר למטה ולאו דווקא למעלה, יותר עם מספרים נמוכים שאנשים נתנו, מאשר לפרגונים קיצוניים, אבל יש גם וגם, ועוד נגיע לפינת ההזיות, כמובן בלי שמות, אני גם לדעתי על הרוב אפילו לא יודע מי נתן למי את ההזיה בציון, אבל באמת יש נתונים מרתקים שנגיע אליהם בסיום, אבל מעבר ללוי וחנוכי, אני חושב שאולי, אולי סנדי קורן היה צריך להיות מדורג קצת יותר גבוה. ספנסר וייס, שחקן שרשם עונה רעה, בכל זאת נתתי לו 7, כי לאורך שנים הוא באמת הוכיח את עצמו כישראלי נהדר בליגה הזאת. גיל בני, לדעתי זה השחקן היחיד חוץ מלוי וחנוכי, לא, גם קרביץ נתתי לשניהם 6 ולא 7. יכול להיות שגיל בני, כמו שאמרת, מדורג קצת גבוה מדי, למרות הדברים הבאמת מצוינים שהוא מביא למשחק, ושחקן כמו איתי סגב, אני מסכים שהוא יכול להיות מדורג יותר גבוה, כמו גם לדעתי חואקין שוחמן, הם שניים שמספיק בכירים, הגיעו לנבחרת ושיחקו בה לפחות כמה משחקים בשלב כזה או אחר, כמו עוד כמה שחקנים פה ששיחקו פחות בנבחרת, אבל כן היו שם. אז זו הדעה שלי בעיקר, ואפשר לעבור ל-11 עד 20. אז מקום 20, פרדריק בורדיון עם ציון ממוצע של 6.11, עכשיו יש קפיצה גדולה במקום ה-19, נתנאל ארצי עם 6.23, מקום 18, גולן גוט 6.31, יפתח זיו במקום ה-17 עם 6.43, רועי הובר מקום 16, 6.47, אדם אריאל מקום 15, 6.55, ניב מסגב מקום 14, 6.61, עמית שמחון מקום 13, 6.80, שון דוסון במקום 12 עם 7.06, וג'יי כהן לא נכנס לטופ 10 והוא במקום ה-11 עם 7.13. ונתחיל מהדעה שלך, מה אתה חושב על העשירייה הזאת? כי לפחות אצלי יש פה כמה נושאים בוערים.
כן, הנושא הבוער נמצא אי שם בראש הרשימה, וזו העובדה שג'יי כהן מדורג במקום ה-11. את דעתי על ג'יי כהן אני חושב שהרבה מכירים. אני באמת מעריך את הקריירה הענפה מאוד של ג'ייק כאן בליגה הישראלית. אני כן מעריך עדיין את הדברים שהוא מסוגל לתרום כשחקן כדורסל, ועדיין 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 בשנים האחרונות במכבי תל אביב השתרשה ההבנה שמדובר בשחקן שלא יעיל כאשר הוא על הפרקט. מדובר בשחקן שמהווה מעמסה הגנתית מאוד מאוד גדולה על הקבוצה, שמנגד הארסנל ההתקפי שלו לא מספיק רחב כדי לחפר על זה, וזה הופך את העניין למאוד מאוד בעייתי. זה לא אומר שהוא שחקן רע חלילה, זה אומר שלדעתי לא מגיע לו להיות, לא יודע אם בעשירייה הזאת, בוודאות לא בראש העשירייה הזאת, על אף מה שאנחנו זוכרים לו, ואולי על הקמפיינים שהוא עושה בנבחרת, בגלל היעדר הגבוהים הרלוונטיים שם. מעבר לזה, אני חושב שפרדריק בורדיון היה יכול להיות מדורג אפילו יותר גבוה, אולי גם נתנאל ארצי, גולן גוט מדורג מאוד מאוד גבוה לטעמי, כמו רועי אובר, שחקנים נהדרים, אבל יש שחקנים מהעשירייה הקודמת שבכיף הייתי מתעדף על פניהם, אולי כמו וויל ריימן ויותם חנוכי. אדם אריאל, שאומנם אני מאוד מעריך אותו כשחקן, אבל אני חושב שהעונה האחרונה קצת פחות נותנת לגיטימציה למיקום הגבוה שהוא הגיע אליו. ניב מסגב לדעתי מדורג נהדר, כמו שון דוסון, עמית שמחון, שאם זה היה תלוי בי אפילו היה עולה עוד כמה מקומות למעלה, אני מאוד מאוד מעריך אותו כשחקן. אני חושב שהסירייה הזאת סך הכל מאוד 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 הגיונית, אנחנו כבר מתחילים להרגיש את הישראלים הבכירים שלנו, שקבוצות נלחמות אליהם כל שנה. יפתח זיו, יש פה שני דברים מעניינים. דבר ראשון לדעמי, יפתח זיו מדורג עדיין גבוה מדי. יפתח זיו עדיין מדורג גבוה מדי, העובדה שהוא כמעט ולא השתתף בקמפיין של הנבחרת, וגם במכבי תל אביב, כמעט ולא מקבל דקות, וגם אם מקבל דקות, אז לרוב הוא לא עושה איתם יותר מדי, וגם אחרי שהוא מדורג לדעתי יותר מדי גבוה, מכבי תל אביב, זו שמתיימרת להיות עם הישראלים הטובים ביותר בליגה, היא זאת שלוקחת את השחקן במקום ה-17 בדירוג, ואפילו ומטה. אז זו איזושהי נקודה למחשבה שצריך לחשוב עליה, אבל סך הכל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את הישראלים הבכירים שלנו, ואנחנו מחכים לעשירייה הבאה.
טוב, אז אני דווקא אתחיל עם הנושא הבוער של יפתח זיו, ולדעתי הוא מדורג נמוך מדי. אני די צפיתי בגלל השנה האחרונה שאנשים הולכים לתת לו ציונים סופר נמוכים ולפעמים גם לא ענייניים לדעתי, ועוד נגיע לפינה הזאת, אבל נתתי לו 8 לצורך העניין, הוא סיים עם ממוצע של 6.43, זה מאוד נמוך. יפתח זיו זה שחקן שלפני שנה לדעתי, אפילו עם תומר גינת בליגה, יכול להיות שהוא היה עדיין מסיים מקום ראשון. כמובן יפתח זיו היה שחקן העונה הישראלי כשהוא שיחק בגלבוע גליל, כמעט זכה באליפות על חשבון מכבי תל אביב והגיע למכבי תל אביב ברעש גדול. אז אני, אם הייתה לי התלבטות לתת לו 7, אמרתי אני צריך ללכת על 8, כי אם הוא לא היה במכבי תל אביב הוא היה משחק לדעתי נפלא בגלבוע גליל, אולי לא שחקן של ציון 10 או אפילו 9, אבל כן של ציון 8. גולן גוט, אני מסכים איתך שאולי מדורג קצת גבוה מדי, ארצי או בודיון יכולים לעבור אותו, ובנוגע ליפתח זיו, אז הרגשתי בסוף שהדירוג הזה לא כזה נוראי בשבילו, כי אני מאוד מעריך את העונה שרוי הובר עשה, וכן חושב שאין מה לעשות, עם איך שרוי הובר שיחק בשנה האחרונה, אי אפשר שלא לדרג אותו מעל זיו, אבל כמו שאתה ציינת, מקום 15 אדם אריאל זה מאוד גבוה, וכאן זה חוזר לנקודה של, וזה משהו שאני אלמד ממנו כמובן גם לדירוגים הבאים אם יהיו, שתנאי המעבדה כאן לא היו בדיוק שווים בנוגע לאדם אריאל כמו ברנדווין, שהם באמת הציון ניתן להם בהודעות וואטסאפ, ויכול להיות שאנשים רצו לתת ציון יותר גבוה שם מאשר אם זה היה בגוגל פורמס ארוך ומייגע של 80 ומשהו שחקנים. אז הוא כן מרגיש מאוד גבוה, וכאן זה יותר קשור ליפתח זיו, שאם כבר שני שחקנים שחוו עונה לא טובה, אז נראה לי יפתח זיו חייב להיות מעל אדם אריאל אם לוקחים מבחינה היסטורית את מה שהשניים עשו. ואז בצמרת הרשימה הזאת, אני דווקא בסדר עם הדירוג של ג'י קורן, כי זה שחקן שאפילו היה יכול למצוא את דרכו לטופ 10 במידה מסוימת, ושון דאוסון לדעתי הוא מחוץ לטופ 10, פשוט כי אנחנו כנראה לא רואים מספיק יציבות, למרות שבאמת יש לו את היכולות להיות שם ועוד במקום גבוה שם, וכמו שאמרת עמית שמחון גם שחקן שיכול להיות מדורג גבוה יותר. אני באופן אישי נתתי לג'ייק כהן, לשון דוסון ולעמית שמחון גם כן ציון 8 כמו רוי הובר ויפתח זיו, ולשאר השחקנים כאן נתתי 7. ועכשיו נגיע לטופ 10 ומקום עשירי, אוז בלייזר מהפועל ירושלים עם 7.17. מקום תשיעי זה גיא פניני עם 7.28, מקום שמיני עידן זלמנסון 7.30, מקום שביעי ג'ון די ברטולומיאו 7.42, מקום שישי ברטימור 7.46. נדבר על 6 עד 10 בקצרה ואז נעבור ל-1 עד 5 ונתחיל איתך, מה דעתך על מקומות 6 עד 10? אני בטוח שאתה בעיקר תשים דגש על מקומות 9-10 כאן.
כן, אז מקום 9 הוא באמת איזשהו עניין, הוא קצת כמו ג'יי כהן באיזשהו מקום. שוב, כמו שיש לי כבוד לקריירה של ג'יי כהן, יש לי כבוד כפול פי 3 לקריירה של גיא פניני. אגדה ישראלית וכדורסלן על ומקצוען ווינר ומה שלא נרצה ומה שלא נגיד לא יספיק לתאר את השחקן הזה שעבר בכל מקום וזכה בתארים ובאליפויות ושינה כל מקום שהוא הגיע אליו ואפשר לאהוב אותו ולשנוא אותו אבל אתה בוודאות תשים לב אליו וזה כבר משהו ששחקן רוצה להיות זכור וגיא פניני הוא חד משמעית שחקן זכור ועדיין דירוג שאמור לדרג את התרומה של שחקן כזה או אחר למשחק הכדורסל לצורך העניין, אני לא חושב שגיא פניני ראוי בו למקום 9. אני לא רוצה להגיד לאיזה סירייה הייתי שם אותו, כי אני באמת חושב שהוא פשוט כרגע לא מספיק טוב כדי לתרום דקות במשחק כדורסל מקצועני, או לתרום דקות משמעותיות, בין אם זה ההגנה והקושי הגופני והחוסר היכולת לשחק בקצב משחק מהיר והיעדר הקליעה והמון המון דברים שפשוט הופכים אותו למאוד מאוד קשה למשחק ברמות האלה וזה עוד יותר מודגש שמקום אחד לפניו מגיע אוס בלייזר שחקן הגנה נהדר בקצב משחק מהיר יכול לשחק ביתי ורסטילי עם קליעה לשלוש ומשחק בתוך הסל וגב לסל וריבאונד שאני חושב שאפילו יכל להגיע כמה מקומות יותר גבוה בצורה מאוד 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 קלה חל משמעית מסכים על שני הדירוגים שלמעלה ברטימור במקום השישי וג'ון די ברטומיאו שמגיע לו לגמרי את המקום השביעי כנ"ל עידן זלמנסון סך הכל באמת חוץ מהעניין הזה של גיא פניני במקום התשיעי חמישייה מכובדת לגמרי.
טוב, אני אתחיל עם בלייזר ופניני, אז בלייזר זה שחקן שאני יכול להגיד שבדקתי לעומק ממש ציון ממוצע של כל השחקנים פעמיים, פעם אחת באמצע הזמן שאספתי את התשובות, ופעם שנייה כשממש סגרתי לגמרי, בפעם הראשונה זה היה כדי לבדוק תמונת מצב, מי לדוגמה היה זוכה אם היינו מפסיקים את הדירוג עכשיו וכולי, אז אוס בלייזר דווקא היה עם ציון יותר גבוה בהרבה, לדעתי הוא היה 7.30 ומשהו, ואני בדקתי כמה וכמה פעמים בחישובים, אין לי מושג איך הוא ירד ל-7.17, כנראה שהמדרגים האחרונים פחות העריכו את היכולות שלו, אני לצורך העניין נתתי לו 8, זה שחקן שלדעתי בסיטואציה מסוימת יכול לגרד אפילו את הטופ 5, אולי לא שם אבל להתקרב לשם, וגיא פניני שחקן שנתתי לו 7, כמו שציינתי יש שחקנים מתחת שנתתי להם 8 אז אני מאוד הופתעתי מהדאוג הגבוה של גיא פניני וגם זה כמובן שהרבה אנשים שמו משקל גדול על העבר שלו בכדורסל בעיקר ויכול להיות שגם אני צריך לעשות חישוב מסלול מחדש בנוגע למדרגים אבל שוב זה חלק מהכיף של העניין והזיות היו אצל כמעט כל שחקן ללא יוצא מן הכלל וגם המדרגים שהכי מבינים בכדורסל ישראלי נתנו דירוגים שכמה מהם הם כאלה שאפשר להגדיר כהזיות ככה שזה לא פסח על אף אחד ולכן הדירוג די משקף עידן זלמנסון נתתי לו 8, גם ג'ון די ברטולומיאו ובר טימור, שהם, די ברטולומיאו וטימור, חד משמעית שחקנים שלדעתי יכלו להיכנס לטופ 5, או יותר נכון למקום החמישי, ועכשיו באמת נגיע למקומות 1 עד 5, שזה מקום חמישי, נועם דובעת עם ציון ממוצע של 7.52, אני אקריא את התגובה שלו בקצרה, זה תמיד נחמד לקבל הכרה על העבודה הקשה, אבל ההישגים הקבוצתיים חשובים לא פחות ואולי יותר. אנחנו עכשיו בתחילתה של דרך ארוכה, ואני מקווה שאצליח לתרום לקבוצה בכל מה שדרש. מקום רביעי זה רפי מנקו 8.07, ומנקו נתן תגובה משותפת עם עוד שחקן, אז אני אקריא את זה בהמשך. מקום שלישי נמרוד לוי 8.21, לוי עם תגובה יצירתית, אני מודה על הבחירה בי, זה כמובן מאוד מחמיא. אני בבסיס תמיד מנסה להביא את עצמי להיות יותר טוב ולהשתפר, אני מקווה שבפעם הבאה אני אעלה לדאוג של 8.5 או 8.7, תודה רבה על הבחירה. מקום שני רומן סורקין 8.83, אז הוא הגיב יחד עם מנקו, תודה לכל אנשי הכדורסל על הבחירות, זה מאוד נחמד. ועכשיו המטרות שלנו הן הצלחת הקבוצה, רק זה לנגד עינינו, תכף מתחילים ואנחנו כבר לא יכולים לחכות. ומקום ראשון, תומר גינת מהפועל תל אביב 8.98, גינת אמר, אני מודה למדרגים ולמדרגות על הבחירה, זה כבוד גדול מבחינתי להיבחר במקום הראשון, יש לנו כקבוצה עבודה קשה השנה כדי להגיע למקומות בהם אנחנו רוצים להיות, ואני מקווה לעשות את העבודה הטובה ביותר על מנת לעזור לקבוצה להגיע לשם. אז עומר, דעתך על הטופ 5, ואז אני אספר מה דעתי.
כן, אז טופ 5, אני חושב שהוא די צפוי, ודי מאוד 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 הגיוני, סך הכל עם הרכבו, אני מסכים באופן טוטלי, זה הטופ 5 של הכדורסל הישראלי, ללא כל ספק. אני חושב שאפשר להיות מאוד מאוד מורשמים, מהמיקום של נועם דוברת בגיל כל כך כל כך צעיר, ברור שיש פה קצת הטיית פוטנציאל, אבל גם היום נועם דוברת תורם בצורה אולי שלא נרשמת בסטטיסטיקה, אבל חד משמעית מורגשת במשחק להפועל ירושלים ולקבוצות שבהן הוא משחק בצורה מאוד 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 משמעותית, ושימו לב לפער שיש בינו לבין שער הטופ 4 מאוד מאוד מנוסה והאיכותי, גינת, סורקין, לוי ומנקו. גינת וסורקין זו שאלה מאוד 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 מעניינת. מצד אחד סורקין מגיע למקומות שהוא עושה בהם גם ברמת היורוליג. גינת, אני חושב, בגלל ההייפ הזה שנוצר סביבו, קיבל מקום קצת יותר גבוה. אני חושב שהוא חד משמעית בטופ 2, אבל אני הייתי מחליף את הסדר בין סורקין לגינת. כי בסופו של דבר סורקין הביא את זה בשנה שעברה בליגה הישראלית ברמה סופר סופר גבוהה, ראינו את זה גם בנבחרת, והביא את זה ברמת יורוליג, ויש לו עוד המון לאן להשתפר. נמרוד לוי, חד משמעית, הישראלי המצטיין של העונה שעברה, מגיע לו את המקום השלישי, וגם רפי מנקו, שגם בקמפיין הנבחרת סיפק חד משמעית את הסחורה, וגם בעונה שעברה בחולון, רק מעניין לראות איך הוא יבטא את המקום הזה, במכבי תל אביב, המאוד מאוד עמוסה, יותר לחוצה, במפעל יותר בכיר וכולי. סך הכל, טופ 5, סופר סופר מרשים.
טוב, אז מקום 50, נועם דובת, אני כמוך חושב שכן יש הטיית פוטנציאל, ומצד שני, אני נתתי לו 8, בדיוק כמו שנתתי לרפי מנקו שמעליו, בדיוק כמו שנתתי לבר תימור וג'ון די ברטולומאו, ולאוס בלייזר, ולג'י כהן, שון דוסון, עמית סמכון, רוי הובר, ויפתח זיו, ככה שכן אנשים בסוף הלכו עם הפוטנציאל של דובת, וזה בסדר גמור, כי אם באמת התוצאות יוצאות ככה, ו... פער של 0.06 מבר תימור, זה אמנם יכול להישמע כמו קצת, אבל כל 0.01 זה לפחות איזה שני ציונים של הבדל, אז זה כן איזשהו הבדל מספיק גדול, אז זה מה שהמדרגים קבעו, בגלל זה יש הרבה מדרגים, ובסדר, לגיטימי. מקום רביעי, רפי מנקו, אני מאוד אוהב את המקום שהוא נמצא בו, הוא באמת הוכיח את עצמו כרול פלייר מצוין. מקום שלישי, נמרוד לוי, באמת הוכיח את עצמו בשנה שעברה כישראלי הכי טוב בליגה, ומשמעותי מאוד בנבחרת, למרות שלא הכל התחבר ביורובסקט. מקום ראשון ושני, ללוי אגב נתתי 9, הוא אחד משלושת השחקנים היחידים שנתתי 9 או יותר, כי לגינת ולסורקין נתתי 10 כל אחד, והאמת שבהתחלה חשבתי שיכול להיות שסורקין ינצח, אבל אז ראיתי איך זורם הדירוג והיה ברור שגינת ינצח. לדעתי לפני היורובסקט זה עוד משהו שאפשר להתווכח עליו, אבל דווקא כשראיתי את היורובסקט אז סורקין לא היה הכי מרשים בהכנה, הוא היה יותר טוב לצורך העניין, וגינת דווקא למרות שהוא לא היה אולי יוצא דופן כמו שאולי מצפים ממנו, הוא היה טוב מאוד ואחד מהשחקנים היותר טובים בנבחרת, וגם עכשיו בגביע ווינר אנחנו רואים את הכוח של גינת אחרי השנים הנפלאות בצרפת וביורוקאפ כמובן. אז לדעתי זה הגיוני וזה מוצדק, וזהו, עכשיו באמת נגיע להזיות ואז לפינת סיפור. אז אני אקריא עכשיו הזיות ונמשיך משם. פרדריק בודיון קיבל ממישהו ציון 2, שחר אמיר קיבל ממישהו ציון 7, ניב מסגב, השחקן אולי הכי פחות פופולרי עם ציון 10, סנדי כהן קיבל פעמיים 2, יכול להיות שזה בגלל סיפור האזרוח שלו, יאיר קוויץ עם 3, עודד ברנדווין עם 1, איתי סגב 3, נועם דוברת 4, עוז בלייזר 4, גילד לוי 9, אור קורנליוס קיבל פעמיים 3. סורקין זה השחקן שהתחתית שלו הייתה הכי גבוהה, הוא לא קיבל פחות מ7, הוא קיבל את זה 3 פעמים, הוא קיבל 10 פעמים 10 ו28 פעמים 9, גיא פניני קיבל ממישהו 2 וגם קיבל ממישהו 10, דיברטולומאו ומנקו קיבלו פעם אחת 10, תומר אגמון ממכבי תל אביב קיבל 8, יפתח זיו קיבל פעמיים 2, וזה מבלי לציין שהוא קיבל עוד כמה ציונים נמוכים שקצת היו גבוהים יותר מזה, איתי מושקוביץ 2, רועי הובר קיבל 3 ממישהו, נימוד לוי קיבל 3 פעמים 10, כמובן שאני אומר שזה מוצדק כאן, אני לא אומר נגד זה, אבל גם קיבל ממישהו 4, רינסקי, הראל רינסקי קיבל פעמיים 1, רון כהן קיבל 8, גור לוי קיבל 3 פעמים 1, עמית סימכון קיבל ממישהו 3, ספנסר וייס וויל ריימן קיבלו 2 ממישהו, אייל הראל קיבל 8 ממישהו, מי שמעורה באולי פיד הגיץ או מה שזה לא יהיה בטוויטר יכול לנחש מי נתן את זה, גיל בני עם ציון 2 מישהו נתן לו, תומר גינת כמנצח קיבל 15 פעמים ציון 10, 27 פעמים ציון 9, הכי נמוך שהוא קיבל זה 6 פעם אחת, אדם אריאל 3 הוא קיבל ממישהו, יובל שניידרמן קיבל ממישהו 8, כמו גם בנייה סרור, עמית זיס קיבל ממישהו 2, עמית גרשון קיבל 1 ממישהו, בן קאוטר ונתנאל ארצי קיבלו 2 ממישהו, גולן גוט קיבל 3 ממישהו, להב אקרמן ובן אייזנאוט, ואנחנו מתים על בן אייזנאוט, אבל מישהו נתן לכל אחד מהם 8, חואקין שוחמן, איגו קולשוב וקארם אשו, מישהו חשב שזה לגיטימי לתת להם 1, ונטע סגל ויותם חנוכי קיבלו 2, אז אלה באמת הדברים הנמוכים שאנשים קיבלו, היו שם גם כמה ציונים גבוהים, אבל באמת רואים שיש כאן כמה ציונים קיצוניים. עומר, האם יש לך הערות על זה או על הדירוג בכללי לפני שנגיע לפינת סיפור?
לא, זה היופי בדירוגים, חוכמת ההמונים, אז אחד שם תוצאה מוגזמת לאחד, השני שם תוצאה זויה לשני, בסוף האירוע מתמצע לתוצאה הגיונית ונחמדה, וזה נחמד, בסוף צריך לזכור, והרבה פעמים ראינו את זה, את העניין של, של מעבר לאיכות, איך השם נשמע, ותומר גינת עם כל ההייפ לא היה יכול שלא לסיים במקום הראשון, ושחקנים שמשחקים במקומות מאוד מאוד גדולים, או עם יחץ מאוד מאוד גדול, גם לפעמים מקדימים שחקנים שהם לא בהכרח פחות טובים מהם. אז דירוגים זה נחמד מאוד, תמיד לראות לאן הרוח נושבת, איך מעריכים שחקן כזה או אחר, ויהיה מעניין לראות איך התוצאות האלה ישתנו בשנה הבאה.
לגמרי, ועם פינת ההזיות, עכשיו אני מבין בדיוק על מה רון יוסיפוביץ' דיבר על הדירוג של הפודיום בפרקים שלו, שיש שם הזיות, אז לגמרי הבנתי עם כל מיני הזיות ששמעתם עכשיו, ועכשיו פינת סיפור, אז ככה, יש כמה מיני סיפורים, ויש שניים מאותה עונה, עם אותה קבוצה, אבל אני אלך על אחד מהם, וזה סטפנוס דדס ממש לפני כמה ימים ממשיך עם המסורת של להראות את הקשר החם שלו עם ישראל, והוא פרסם שנה טובה בפייסבוק, ובאמת אחד האוהדים הגדולים של ישראל כמי שאימן את הפועל חולון, וזה מזכיר את הסיפור הבאמת ביזרי והמפורסם שהוא ממש צעק על צלם במשחק אחרי ההפסד לנס ציונה במשחק שבו הוא הורחק כמאמן הפועל חולון, ואחרי זה הוא הושעה לדעתי ממשחק אחד, וגם זה היה סיפור יפה ביציע כשהוא חגג עם האוהדים, אבל באותו משחק שבאמת היה אירוע קיצוני של דדס, בסוף המשחק הוא החליט שלא להתראיין במסיבת עיתונאים, ובעצם הפעולה הזאת הוא עשה משהו שלא היה מותר לו לעשות, ומי שקיבלו את התגובה הראשונית שלו אחרי כל הטירוף, ואני והספורטס רבי ג'וש אליקמן היינו שם, ובדרך חזרה הביתה לדעתי הוא שלח הודעה בטוויטר, הוא כנראה הבין לאיזה בור הוא נכנס, ושהוא חייב להציל את עצמו מהמצב כמה שיותר מהר, והוא שלח הודעה שלמה עם מה שהוא חושב, ויכול להיות שהוא גם התחיל להתנצל שם על התקרית עצמה עם הצלם, אבל אני לא זוכר לגמרי מה קרה, אבל זאת באמת הייתה ההתייחסות הראשונה שלו לאירוע הקיצוני, וזה סתם משהו שעלה לי לראש, כי אני קורא עכשיו את הספר הנפלא של שרון דודוביץ' פילי מונדיאל, ובסוף מה שאנחנו לוקחים מהספורט זה רגעים גדולים או סיפורים גדולים, והספר הזה הוא באמת על רגעים, ורגע שעלה לי לראש שאם עושים ספר דומה על הכדורסל הישראלי, אז כנראה שאותו רגע קיצוני של דדס היה נכנס לשם.
צריך לתת פרק לסטפנוס דדס.
לגמרי, לגמרי, ועוד נגיע לסיפור, האחד הנוסף שחשבתי עליו זה כשהאורות קבו, הפסקת חשמל בגן נר, זה עוד איזה משהו, יש כל כך הרבה סיפורים, פשוט צריך להתאמץ קצת כדי להיזכר בהם, וזהו, זה הפרק שלנו נגמר עכשיו, תודה רבה לכל מי שהזין, מוזמנים לתת לנו ציון של 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים, לפודקאסט התשיעית באירופה, ותודה רבה לך עומר שהצטרפת ובאמת נתת את כל הדעות על הדירוג הבאמת מעניין שהיה ושהיית חלק ממנו, ונתראה בפעמים הבאות, כי עוד מעט הליגה נפתחת, אירופה נפתחת, כל כך הרבה דברים טובים קורים, ואנחנו נהיה שם, אז שוב תודה רבה לכולם.